כאן עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
פעם השבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי.
הנושא המרכזי שלנו הערב הוא קונספירציית שלטון השמאל. כי הבחירות האלה התנהלו בצל הטענה כאילו יש קונספירציה של מערכות החוק, התקשורת, התרבות והאקדמיה, שפעלו בתיאום מושלם וסודי במטרה להפיל את שלטון הימין. ועכשיו, כשהבחירות נגמרו, אפשר סוף סוף להגיד שזה נכון. זה נכון? אני שנים חיכיתי להיות מספיק מפורסם כדי שהכניסו אותי לקונספירציה של השמאל, והשנה סוף סוף אבא להביא את המספרים. איך שהכריזו על הבחירות, גילה אלמגור עצרה לידי במכונית עם חלונות קיים, שבתוכה חיכו נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מפכ"ל המשטרה היוצא רוני אלשיך, ונשיא אוניברסיטת תל אביב הפרופסור אשכנזי גנרי משאטרסטוק. והם סיפרו לי הכל, הכל, על איך אנחנו הולכים להפיל את ביבי בעזרת הכסף של ג'ורג' סורוס, ולהקים פה מדינה מוסלמית שבה אחמד טיבי יהיה ראש הממשלה. ושאלתי אותם, למה אתם מספרים לי את זה? והם אמרו שהם חשבו שאני אוכל לעזור להם. ושאלתי אותם, למה נראה לכם שאני רוצה או יודע איך להפיל ראש ממשלה מכהן? והם אמרו, סתם, אתה נראה כמו מישהו ש... אמרתי להם, נראה כמו מישהו שמה? זה היה סיפור שלם, שלא התרחש מעולם. אבל יש תיאוריית קונספירציה חזקה מאוד שצוברת תאוצה, שטוענת שקיים שלטון צללים כזה, שמנסה למשול במקום הממשלה ולכפות את הרצון שלו על הבוחר. השבוע התיאוריה הזאת קיבלה דחיפה מאוד רצינית ומאוד מסוכנת, בגלל התבטאות נוראית של פרשני חדשות 12, גיא פלג ואמנון אברמוביץ', שדיברו על האפשרות שביבי ימנה את יריב לוין לשר המשפטים.
אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה, שיודע שענייניו צפויים להתגלגל בבית המשפט המחוזי וכנראה בעליון בעירור, ייתן את התיק ליריב לוין. זה משול לזה שאולמרט נתן את תיק המשפטים לדניאל פרידמן. איך אומרים? לא חוזרים על טעות פעמיים. אני לא מעלה על הדעת שראש הממשלה ייתן את התיק, כשראש הממשלה מחזיק את הקלפים, לחבר כנסת כל כך לעומתי לבית המשפט.
גם השמות של גלעד ארדן ושטייניץ.
אני חייב להוסיף משפט, אני מסכים עם גיא פלג לחלוטין. עכשיו אני אגיד בצחוק, על ממש כן. בצחוק. יריב לוין שר משפטים, אבל זה כבדיחה, זה עוד שנת מאסר לנתניהו.
כן, מה ששמעתם. בן זיני וטיילור הולכים לדבר על הכל. הכל, וכן, כולל על המתח בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת. ספוילר על השאלה האם המהפכה החוקתית של אהרון ברק אכן פוגעת בעיקרון הפרדת הרשויות. בן זיני ענה, רוצה לישון צלי? אבל האמירות האלה של פלג ואברמוביץ' הן על הפנים. לא משנה מה אתם חושבים על ביבי, עצם הרמיזה שהמשפט בעניינו יתנהל משיקולים נקמניים פרסונליים ולא משיקולים ענייניים, זאת רמיזה מפחידה ומגילה, אפילו אם היא נאמרת כבדיחה. ואגב, אברמוביץ' להגיד שביבי יקבל עוד שנת מאסר על זה שהוא ימנה את יריב לוין, זאת לא בדיחה. להגיד שהוא עושה את זה כי הוא מעדיף עוד שנה בכלא מאשר שנה עם יאיר ושרה, כן בדיחה. ואגב, כדי שהמערכת תתפור תיק לביבי כמו שאתם רומזים, במשפט שהוא כל כך סבוך, כל כך פומבי וכל כך רגיש, זה ידרוש תיאום חשאי בין מאות אנשים, כשבראשם היועמ"ש מנדלבליט ומפכ"ל המשטרה אלשיך, שני אנשים שביבי בעצמו מינה. מה גם שאני לא יודע אם יצא לכם להתקשר לדווח על פשע לאחרונה, אבל עצם המחשבה שהמשטרה מסוגלת לתאם משהו היא מופרכת לחלוטין. ובגלל זה האמירה של אברמוביץ' פלג היא לא רק מכעיסה וטיפשית, היא גם מסוכנת. כי היא משחקת בדיוק לידי מי שטוענים כבר המון זמן שיש קונספירציה חובקת עולם, לפי מי שבאמת מנהל פה את העניינים, זה שלטון צללים שמורכב בגדול ממערכת המשפט, התקשורת, ארגוני זכויות אדם ופקידים בכירים.
מאז קום המדינה השמאל שולט בתקשורת ובמוקדי כוח אחרים באופן בלתי דמוקרטי. ואני, ראש הממשלה הראשון מן הימין, שמנסה לשנות זו, מעז לנסות לשנות זו. ולכן הם עושים כל מה שהם יכולים לעשות כדי להיפטר ממני. ועל ידי כך להנציח את המשך שלטון השמאל במוקדי הכוח, בניגוד לרצון הבוחרים, שהם רובם ימנים.
תראי, אני רואה לפעמים מה קורה במדינות עולם שלישי. שם הצבא משתלט על הטלוויזיה בדרך כלל, והופך, משתלט על השלטון ומדיח את ראש הממשלה. פה אנחנו פיתחנו סטארט-אפ. אנחנו בעצם, במקום הצבא, שולחים את המשטרה. היום המשטרה מחליפה ראשי ממשלה.
בג"ץ, ברגע שהוא הופך מרשות שופטת לרשות שלטת, זה סכנה לדמוקרטיה. בעצם אין דמוקרטיה, וזה מה שקורה היום.
אוקיי, אתה נראה יחסית רגוע לבן אדם שהרגע הכריז שאין דמוקרטיה. אז זהו, ובקיצור, אין דמוקרטיה. יאללה, אני זז. אני זז. יש לה קטנה יום הולדת 8, היא רוצה ללכת לבאולינג. אמרתי לה, אבל אנחנו חיים בדיקטטורה, הזכויות שלך נרמסות תחת שלטון פקידים סודי. היא רוצה באולינג, מה תעשה? כמה רוגע לגבי סוף הדמוקרטיה. אולי אייכלר רגוע, כי יודע את מה שביבי יודע. אין באמת קונספירציה כזאת. זאת האשמה שבלתי אפשרי להוכיח או להפריך. והשאלה האם אתה מאמין בה או לא, מתבססת רק על מידת האמון שאתה רוכש במערכת מלכתחילה. זה כמו שאם אני אספר לכם עכשיו של דליק ווליניץ, יש מחלות מין. הייתם אומרים לי, או שתציג הוכחות, או שתתבייש לך. אתה לא יכול סתם להגיד דברים על אנשים. אבל אם הייתי אומר לכם את אותו דבר על שרון גל, הייתם אומרים, יש לי כמה אנשים להתקשר אליהם. מקימי, לכי לרופא. ואמון הציבור במערכת החוק ובתקשורת ובאקדמיה הוא כל כך נמוך שאף אחד לא דורש הוכחות. אנחנו פשוט מקבלים את התיאוריה הזאת שהמערכות האלה מנסות ומצליחות לשלוט במדינה. והדבר הכי מסקרן לדעתי בתיאוריה הזאת היא שהיא קיימת בכל העולם. בארצות הברית משתמשים כבר כמה שנים במונח הדיפ סטייט, מדינת העומק שטראמפ טוען שקיימת בוושינגטון ומנהלת את המדינה דרך מערכת המשפט והחוק. ואיך הוא יודע שקיימת מדינת עומק? הוא תפס לה. ולא רק בארצות הברית. לא רק בארצות הברית. כמעט בכל מדינה בעולם המערבי קיימות טענות על זה שהשמאל שולט בדיוק באותה מוקדי כוח. ובחלק מהמדינות זה כבר הגיע לשלב שבו הפרלמנט והממשלה נוקטים בצעדים אקטיביים כנגד המוקדים האלה.
בוקר מול בית המשפט העליון של פולין. אם מישהו רוצה לדמיין איך זה כשדיניין עולה על בית משפט עליון, היום זו ההזדמנות.
Muszą odejść, ponieważ stan sędziowski nie może takich osób tolerować, bo Polska potrzebuje wreszcie sprawiedliwego i uczciwego sądownictwa.
The Central European University has been in Budapest for almost 3 decades. Now it says Hungarian government intervention has left it with no choice but to move most of its courses out of the nation. The law was viewed by government critics as a targeted action against the university's founder. The Hungarian-born US billionaire philanthropist, George Soros. Prime Minister Viktor Orban has long denounced Soros as a political boogeyman. He accuses the 88-year-old of trying to intervene in Hungarian affairs and spread mass immigration in Europe.
Nagy testű ragadozók úszkálnak a vízben. Ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel, és nemzetközi nehéz tüzérséggel.
וואו, אוקיי, אני שיחקתי מלא סימס בחיים שלי, לא ראיתי אותם בחיים כועסים ככה, בחיים. אני חושב שהוא צריך לשטוף כלים, או שהבן שלו לא בנה סירה או משהו כזה, שמישהו ידאג לו. איך הוא טיפל במתנגדים שלו? הוא שם את ג'ורג' סורס בבריכה והוציא את הסולם? ולמה זה כל כך מוכר, הדברים שהוא אומר? כי כמו כל דבר טוב, הם צברו פופולריות באמריקה.
As the Russia plot thickens, the deep state is going mainstream.
All right, tonight we start with proof the deep state is real in America and that you, the American people, see what is really going on.
It's about a deep state trying to drag a crook across the presidential finish line and trying to destroy the man Americans wanted in the Oval Office.
Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself.
כן, מה שמלך הלילה אומר פה למהלכים הכי לבנים שראיתי בחיים שלי, נשמע מאוד מאוד דומה לתיאוריות הקונספירציה שאנחנו שומעים פה בישראל. זו אותה רטוריקה. האנשים שלא נבחרו, הפקידים, השופטים, העיתונאים, מנסים לכאורה לכפות את האג'נדה שלהם על השלטון, ובכך מסכנים את הדמוקרטיה. זה טריק מאוד נוח למנהיגים, אגב. כי ברגע שהם קובעים את זה, כל ביקורת כלפיהם נתפסת כחלק מניסיון ההפיכה שעליו הם מדברים. זאת גישה מאוד יעילה, שאפשרה לי לכהן במשך 6 שנים רצוף כיושב ראש מועצת תלמידים בבית ספר יסודי דקל ברעננה. ודוגרי הייתי ממשיך גם לשנה שביעית, אם זה לא היה מתנגש לי עם להנחות את התוכנית. היה חשד לניגוד עניינים, והיועץ המשפטי לא הרשה, ומה אני אגיד לכם? בסדר, שנה אחת שיסבלו את השלטון של ליאור מלמד, ונראה אם הם יחשבו של ליאור למועצה, זה באמת רעיון כזה, פצצה. אבל הנקודה היא שההאשמה הזאת חוזרת בכל העולם. בעיקר מפי מנהיגים שמבטיחים להגן על האזרחים שלהם מפני איומים חיצוניים. טראמפ לדוגמה טוען שהוא מגן על אמריקה מפני המאגרים המקסיקנים. ויקטור אורבן טוען שהוא מגן על הונגריה מפני מאגרים סורים. ביבי טוען שהוא מגן על ישראל מפני איומים חיצוניים כמו הפלסטינים, הסודנים והאריטראים. אבל כשג'ון בון ג'ובי מגיע לארץ, כלום. וזה מוביל אותי לנקודה העיקרית, ולסיבה שאני חושב שתיאוריית הקונספירציה הזאת קיימת בכל העולם, ומקבלת כל כך הרבה תמיכה. כי אותם מוקדי כוח שכביכול משרתים את השמאל, האקדמיה, בית המשפט, התקשורת, התרבות, הם גופים שמעצם הגדרתם שואפים לבחון את הסיטואציה המקומית בכלים אוניברסליים. כששופט פוסק בתיק, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הייתי מגיע לאותה החלטה גם בלי קשר לזהות הישראלית והיהודית שלי? וכשאקדמאי חוקר, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הייתי מגיע לאותה תוצאה גם אם לא הייתי ישראלי ויהודי? וכשעיתונאי מדווח על סיפור, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הייתי מדווח על הסיפור בצורה הזאת גם אם לא הייתי יהודי וישראלי? לי. וכשאמן מעלה הצגה, הוא צריך לשאול את עצמו, למה? למי אכפת מהצגות? מה? באיזה מאה אנחנו? תוציא את האייפון, תעלה סטורי, דפוק, אתה לוחץ, יש לך אוזניים של ארנב. ואל מול הגופים האלה מגיעים פוליטיקאים בכל העולם ומאתגרים את המערכת כדי לאלץ אותה לבחור צד בין המקומי לזר. לדוגמה, בישראל הימין אוהב להעלות הצעות חוק שהוא יודע שבגץ יפסול רק כדי שבגץ יפסול אותן.
חוק ההסדרה, אותו חוק שיסייע להכשיר בדיעבד מאחזים שהוגדרו לא חוקיים, מאושר הערב בהצבעה הטרומית. עופר חדד, אתה בעמונה. אודי סגל, כתבנו המדיני כאן באולפן. אודי, נתחיל איתך. הרי נתניהו ובנט יודעים שהסיכוי שהחוק הזה יאושר בבגץ הם כמעט אפסיים. אז מדוע?
מדוע? מאותה סיבה שכלב מלקק לעצמו את הביצים. כי הוא יודע שהוא יקבל תמיכה מהמצביעים שלו גם אם החוק יעבור וגם אם החוק יפסל בבגץ. זה כלב מוזר, לא יודע איך הוא מקבל, את ההחלטות שלו. ותראו, אני לא אומר שהמערכות האלה מושלמות, או שהן באמת תמיד עומדות בסטנדרט האובייקטיבי שהן מציבות לעצמן. וכשאנשים בתוך המערכות האלה חורגים מהסטנדרט הזה, זה חשוב ואפילו קריטי להצביע על זה. בסוף המערכות האלה מורכבות מאנשים, שמטבעם הם יצורים לא אובייקטיביים, שלפעמים נותנים לכוח להשחית אותם. וכשזה קורה, צריך להצביע על זה כדי לתקן את המערכת, ולא כדי לשבור אותה. ובשום פנים ואופן, לא לקרוא לטכנאי בכסף. אם יש משהו שלמדתי מאבא שלי, זה שטכנאי בכסף זה המוצא האחרון. לא צריך להיות מפונקים. ילד בן 8 יכול לתקן יפה מאוד מערכת ניקוז של בניין. אנחנו לא רוטשילד. אבל הנקודה היא... לא רוטשילד. אבל הנקודה היא שכשהמנהיגים שלנו חוצים את הגבול בין לבקר את המערכת לבין לטעון שיש קונספירציה וגורמים לאזרחים להרגיש שהם כבר לא הריבון במדינה של עצמם, הם לא באמת תורמים לדמוקרטיה כמו שהם טוענים. הם רק מגבירים את אי האמון של העם בחוק ותורמים לפילוג בעם כשמאלצים את האזרח לבחור אם הוא בצד שלהם או בצד של החוק. וזה הכי מסוכן. כי זה בדיוק מה שג'ורג' סורוס ואנשי הלטאה היו רוצים שיקרה. זהו. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לחופשת פסח קצרה ונחזור עם עוד פרקים חדשים ב-23 במאי. תודה רבה, לילה טוב.
פעם השבוע, עם תום אהרון, כל חמישי ב-22:00 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.